פרק קכ"ד בתהילים, אנחנו עדיין בסדרת הפרקים של שיר המעלות. פסוק א' אומר כך: שיר המעלות לדוד. לולי אדוני שהיה לנו, יאמר נא ישראל. קודם כל, מבחינת הפשט של הפסוק, כל הפסוקים כאן מתארים במזמור הזה את המצב של יהודים בזמן הגלות, עד כמה הקשיים היו גדולים, עד כמה הסכנה הייתה גדולה, וברוך השם שהקדוש ברוך הוא מסייע בידינו, מציל אותנו מכל הצרות. זה התוכן של המזמור. מה הפסוק הראשון אומר? כדי להבין את הפסוק הראשון צריך להפוך את סדר המילים בפסוק. שזה קורה הרבה פעמים, שהדברים כתובים בפסוק בסדר מסוים, אבל הבנה צריך לקרוא את זה אחרת. היינו בפשט צריך לקרוא ככה: יאמר נא ישראל. מה עם ישראל אומרים? שאם לולא השם שהיה לנו, אם לא הקדוש ברוך הוא שהיה איתנו, אז כך וכך. נראה את זה בפסוקים הבאים. לפני שנראה את פסוק ב', נזכיר שדיברנו תחילת הלימוד של שיר המעלות לפני מזמור קכ"ף, הזכרנו שיש דעה בגמרא על יעקב אבינו, כאשר הוא היה בבית לבן, הגמרא שואלת מה הוא היה אומר, היינו בזכות מה הוא החזיק מעמד בבית לבן. יש שם כמה דעות. אחת הדעות אומרות שהוא אמר את התתוו מזמורים הללו של שיר המעלות. ומה המקור? מהפסוק הזה שקראנו כרגע. שמה כתוב בפסוק הזה? הסיום של הפסוק אומר: יאמר נא ישראל. ידוע שאחד השמות של יעקב אבינו זה ישראל, אז פה זה בא לרמז שאת השיר המעלות יאמר נא ישראל. את השיר המעלות אמר יעקב אבינו כשהוא היה בבית לבן. כל פעמים נחזור לפשט הפשוט, שעם ישראל אומרים, אם לא הקדוש ברוך הוא שהיה לנו, שעזר לנו. פסוק ב' ממשיך ומחזק. עוד פעם: לולי אדוני שהיה לנו, בקום עלינו אדם. עוד פעם הפסוק אומר ומעצר באמצע, עוד לא מסיים. דהיינו, כשבאו האויבים לחלות אותנו בגלות, אז אם לא קם עלינו האדם, קם עלינו אדם להרוג אותנו, לאבד אותנו, אז לולי השם שהיה לנו, אם לא שהקדוש ברוך הוא היה איתנו והגן עלינו, אז מה היה קורה? אז נראה את זה בפסוקים הבאים. את המפרשים מציינים, של אלשיך מקשר את הפסוקים במזמור הזה לגלויות השונות שעם ישראל היו שם, ומציין כל פסוק איזה גלות מרמז. פסוק הזה, פסוק ב', מדבר על הגזירות שהיו בזמן שהיו בגלות יוון, בזמן שהמן גזר על עם ישראל להשמיד, להרוג ולאבד. והגזירה הזו הייתה גזירה מאוד קשה. והפסוק מציין ואומר: בקום עלינו אדם. דהיינו, מה הדגש במילה אדם? אומר ככה: אם היה קם עלינו מלך, קמו עלינו גם במהלך השנים מלכים רעים וקשיים כמו פרעה, אבל כשקם מלך, המלך בעצם בסופו של דבר לא רוצה לחלות את אנשי מדינתו, כי המלכות של המלך בסופו של דבר בנויה על אנשי המדינה. אין מלך בלא עם. יש מצב שהמלך הוא רשע והמלך רוצה לייסר את העם, אז הוא רוצה כל מיני איסורים, אבל בגדול הוא רוצה להשאיר חי את העם, כי הרי לא יהיה לו מלוכה. אבל כשקם עלינו אדם, לא מלך, אדם שהוא לא מלך, הוא לא מתכנן למלוך, אז אין לו שום עניין אם יהיה עם או לא יהיה עם, אז הרישות שלו היא הרבה יותר גדולה. על זה מתארים את המצב הקשה שהיינו כשקם עלינו אדם, לא מלך, זה המן הרשע, רצה להשמיד, להרוג ולאבד, אז המצב היה הרבה יותר קשה. עד פסוק ג' מסיים את הפסוק ג' וד' ו-ה' הם מסיימים מה היה קורה חלילה עם לולי השם שהיה לנו. מה אומר פסוק ג'? אזי חיים בלהונו, בחרות הפעם בנו. מתי שהם כעסו עלינו, מתי שהיה חור יף, מתי שהכעס שלהם היה עלינו חזק, אז מה היה קורה? הם היו בולים אותנו בחיים. הביטוי הזה, בולים אותנו בחיים, בעודנו בחיים. זה בא לתאר בדרך המליצית, שאדם שהוא מאוד מאוד תאב לאכול, והוא רעב לאכול, אין לו אפילו סבלנות להמתין עד שהדבר יתבשל ויפה ויהיה ראוי בצורה, הוא ברוב תאווה לאכול, הוא בולע את זה חי, הוא לא מחכה לשלבים הבאים. אז זה בא לתאר בדרך מליצית שהרישות של הגויים הייתה כל כך גדולה, והתאווה שלהם להמית את עם ישראל הייתה כל כך גדולה, שהם לא רצו להמתין לרגע, הם רצו לעשות את זה במהירות גדולה. בדרך הדימוי אומרים חיים ולאונו. פסוק ד' ממשיך לתאר את הקושי של הצרות, מה היה קורה אילו חלילה לולי השם שהיה לנו. אומר פסוק ד', אזי המים שטפונו, נחלה עבר על נפשנו. מה הפסוק הזה אומר? הצרות הללו שבאו אלינו הם כמו מים, כמו צונמי, כמו מים שבאים ורוצים לשטוף אותנו לגמרי. אז הצרות הללו נמשלו למים. מה זה נחלה עבר על נפשנו? אז יש שני פירושים שונים לחלוטין. יש פירוש של לומר שזה כמו מחלה. נחלה זה כמו מחלה. נחלה עבר על נפשנו זה כמו מחלה שעבר על נפשנו. משום חולי. ככה רש"י מסביר. אבל מפרשים אחרים, הפשטנים אומרים לא. שהפירוש הוא נחל. נחל, בא, הרי מתארים פה את המים. המים שבאים, הצרות הם נמשלו למים. אז זאת אומרת, זה כמו נחל שעבר על נפשנו. ההי נוספה כאן בפסוק, ליופי המליצה הוסיפו ההי. אבל המילה העיקרית זה נחל עבר על נפשנו. זה, אז בין המפרשים, האם הכוונה היא, לא, בשניהם זה שלילי. בשניהם זה בא לתאר את הקושי, השאלה אם זה בא כמו מים שבאו כנחל גדול עלינו, או חלילה כחולי שבא עלינו. פסוק ההי, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים. ממשיך ומסיים פה הצרות שבאו עלינו, והרי בפסוק קודם לפי רוב הפשטנים זה הולך על נחל, אז על הנחל מתייחס מה שכתוב פה בפסוק הזה, עבר על נפשנו. אם זה היה מדבר על המים אז היה עברו על נפשנו, אבל אומרים על הנחל זה עבר. אזי עבר על נפשנו הנחל הזה שהזכרנו אותו בפסוק הקודם, פסוק ד', שהוא היה כדבר שבא לחלות אותנו, אז אם לא, אלולי השם שהיה לנו, אז היה עבר על נפשנו, הנחל הזה היה גומר אותנו. המים הזדונים, מים הזדונים זה סיום של תיאור של הצרות. המים האלה, כמו שהם באים ושוטפים אותנו בזדון, ברישות, המים הזדונים, דהיינו כל הגויים הללו שבאים להפריע לנו ובאים להציג לנו, הם נמשלו כמו מים הזדונים. יש במאמרי חסידות שמציינים את הביטוי הזה, המים הזדונים, ומציינים את זה ואומרים שזה מרמז לא רק על הגויים הפיזיים במשך הדורות, במשך הגלויות, שבאו להציק ולעשות רוע, רצו להמית ולבלוע את עם ישראל, אלא זה גם במובן שבכל תקופה יש לאדם תרדות הפרנסה, יש לו כל מיני בלבולים ומחשבות בענייני עולם הזה. וכל התרדות הללו נקראים המאמרים מים הזדונים. מים הזדונים זה כמו מים שהמחשבות שזורמות במוח במהירות עצומה, זה כמו מים שזורמים במהירות עצומה. בראית תימוך, כמו שיש את הלשון. אז המים הללו, המחשבות הללו שזורמות במוח במהירות ומבלבלים את האדם, הם גם כן מכונים בשם המים הזדונים. אז כל התיאור הזה, שמתי שקום עלינו אדם, קמו עלינו האויבים, ורצו להעמיד אותנו, רצו לבלוע אותנו, דמים את זה למים, דמים את זה לנחל, מים הזדונים. והקדוש ברוך הוא, ברוך השם, היה לנו, הוא לא עזב אותנו, אז זה בא, פסוק ו', ואומר, ברוך אדוני, שלא נתננו טרף לשיניהם. ברוך השם, שהוא לא עזב אותנו, ולא השאיר אותנו ככה שהשיניים של הרוצחים הללו יטרפו אותנו ויגמרו עלינו. אז הקב"ה הגן עלינו ושמר עלינו ולא נתן אותנו שנהיה חלילה טרף בשיניים שלהם. ואז הוא מסיים פסוק זין, עוד סיום, עד כמה בגלל שהקב"ה עזר לנו אז לא נפלנו, היינו מוגנים. פסוק זין אומר, נפשנו כציפור נמלטה מפח יוקשים. הפח נשבר, אנחנו נמלטנו. הוא מביא את ההצלה של עם ישראל בדימוי של ציפור, שיש את האלה שרוצים לתפוס אותה, והם שמים עליה רשת, שמים עליה פח יקוש, הכוונה היא פח שתופס אותה ונתפסת בו. אז אחרי שלוכדים אותה ברשת, במקום, היא לא יכולה לצאת. אין לה שום דרך בעולם לצאת, זה סגור. הדרך היחידה שיכולה לצאת זה רק הפח נשבר. זה רק עם המקום הזה שמגן, שומר עליה. אם זה יישבר, אז היא יכולה להשתחרר, אחרת היא לא יכולה. אז באים ואומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, שהאומות הללו שהם באו נגדנו. אז מה קרה בסופו של דבר? הפח נשבר. האומות נפלו, הייתה להם מפלה, כמו עם המן, הייתה להם מפלה, ברגע שהייתה להם מפלה, אז אנחנו נמלטנו, אז אנחנו יצאנו מהמצב הזה. זה בדרך הדימוי של ההצלה של עם ישראל. יש פה באחד המקומות בתוספות, הוא אומר, שזה בא לתאר חשיבה של רבי שמעון בר יוחאי, שיצא עם בנו רבי אלעזר, היה במערה, ויצאו מהמערה, ודבר ראשון הם ראו ציפור שהאדם עמד מרחוק עם קשת ורצה לתפוס את הציפור, לראות בציפור, והיה את כל הסיכויים שהיא נתפסת והצליחה להימלט ולא נתפסה. אז הם אמרו, אם ציפור שהאדם רוצה לתפוס אותה, הקדוש ברוך הוא מגן עליה, אם זה לא מגיע לה להתפס, היא לא תתפס, אז מה אנחנו חוששים מהרומאים? מה יש לנו לברוח לתוך המערה? אפשר לצאת מהמערה ולדעת שאנחנו מוגנים לגמרי. הסוג הזה יש לזה גם משמעות פנימית. אחד המאמרים, הרבי הרש"ב, הוא מסביר שפח יוקשים זה כינוי לכל המחשבות שאדם חושב במהלך היום, מחשבות של קליפת נוגה, שהזכרנו את זה קודם, המים הזידונים. שתופס את הבן אדם המחשבות הללו, זה כמו ציפור שנלכדת בפח, ככה הנפש של האדם נלכדת וכל המחשבות הללו בענייני העולם הזה, הוא תפוס בהם וזה לא נותן לו להשתחרר. אבל מה גורם לפח הזה להישבר? אז הוא אומר, כשאדם לא מתפעל מהמצב הזה והוא מחליט לעורר בנפשו את הרצון להתפלל לקדוש ברוך הוא בתפילה עוצמה יותר חזקה, בחיל היתר, רוצה, מתחיל להתפלל במאמץ יותר גדול, אז החיל היתר, המאמץ הגדול בתפילה, כוחו רב לפרק את אותן מחשבות שתופסים אותו, לגרום לפח שישבר, ואז הנשמה שלו, הנפש שלו, משתחררת מכל אותן מחשבות שתפסו אותו. ואז בא הפסוק האחרון, המסיים, אומר, עזרנו בשם אדוני, עושה שמיים וארץ. כל העזרה שיש לנו בסופו של דבר, מכל מצב שתיארנו פה, זה לא חלילה כוחנו ועוצם ידינו. הכל זה בא מהקדוש ברוך הוא. שפכים את הקדוש ברוך הוא שהוא עושה שמיים וארץ. המפרשים מדגישים שמה רוצים להדגיש פה על הבורא, אפשר לשבח את הבורא במקום לאופנים. למה מדגישים פה עושה שמיים וארץ? כיוון שהוא בורא שמיים וארץ כל רגע ורגע, אז הוא גם בעל הבית על כל מה שקורה בשמיים ובארץ. אז אם יקום איזשהו גוי, איזשהו מה, וינסו בכל דרך כזו או אחרת להציג לנו, הקדוש ברוך הוא עושה שמיים וארץ, שולט על כל מה שקורה בשמיים וארץ, ומילא הוא יכול בקלות בוודאי לבטל ולמנוע את כל המחשבות הללו ולהציל אותנו ולהוציא אותנו לחירות.